יש מלא ספר, זה מלא ספרים פה. אנשים תרמו, ברוך השם, יבורכו מן השמיים כל התורמים. מופת שלישי. מופת שלישי. מה זה, מה פירוש המילה מופת?
הוכחה.
הוכחה, כן? הוכחה שלישית. והוא מופת ברור. חיוב תורה מן השמיים. כלומר, מניין לנו שחייבת להיות תורה מן השמיים? וזה. כן, מה היו שתי ההוכחות הראשונות? האחת, שהכל בחוכמה, הכל מסודר בחוכמה, אז גם האדם צריך שיסודר בחוכמה, כי זה לא יפה, זה לא חכם, להותיר את האדם ללא הדרכה. ב', בגלל שכל הנבראים שלמים, ואם האדם, ורק האדם איננו שלם, שהרי השכלתו בהתחלה בכוח ולא בפועל, ולכן היה צריך שתינתן לו תורה על מנת להשלים את החסר לו מצד השכלתו. והדבר השלישי זה מצד שכך ראוי לאדם מצד היותו מרכז הבריאה, וזה מה שאנחנו נלמד עכשיו. מופת שלישי, והוא מופת ברוך, חיוב תורה מן השמיים, וזה. כי ראש עפרות תבל הוא האדם, ובשבילו נברא הכל. טוב, על זה נחלקו כבר רבים, אבל נגיד זה דבר די מקובל, אצל רוב חכמי ישראל, האדם למענו הכל נברא. ראש עפרות תבל זה ביטוי בספר משלי. אז לא כך ברור מה זה ראש עפרות תבל. אבל יש מסבירים שזה ארץ ישראל. כן? כלומר, האפר שממנו משתלשל הכל, זה הראש הראשית של האפר שבעולם, ראש עפרות תבל.
זה נשמע כמו, הרי האדם גם אפר מן האדמה.
אז לכן הוא אומר, הוא מפנה את הביטוי הזה כלפי האדם, שזה גם ביטוי אפשר, כן? ראש עפרות תבל. זה ביטוי מכובד. וזה, כי ראש עפרות תבל הוא אדם ושבילו נברא הכל, וצריך שיהיה האדם שהוא ראש בתחתונים, מסודר, תחת השם יתברך, שהועיד את הכל. שאם לא כן יהיה האדם בפני עצמו, מסולק מן השם יתברך, הוא ראש בתחתונים. כמו השם יתברך שהוא אלוה בעליונים. אלא, שצריך אתה לומר, במה שמקבל האדם גזירת העילה היא התורה מן השמיים, שהוא לעול על האדם, בזה הוא מסודר תחת רשות העילה. מה שיעשה ומה שלא יעשה. זאת אומרת, בזה שהאדם מקבל עול מלכות שמיים, דיינו, והוא לא יכול לקבל מלכות שמיים, אלא אם כן נגלתה לו מלכות שמיים, זאת אומרת, חייבת להיות תורה מן השמיים, אז יש קשר בין העליונים לבין התחתונים. שאם לא כן, יש לנו עולם מחולק. כן.
אברהם הראשון שקרא ללא עבדון. כלומר, יש פה איזה קבלת עול מלכות שמיים, בלי תורה.
זאת אומרת, אברהם קיבל את אדנות הבורא, קרא לו אדון, למרות שלא הייתה לו תורה. נכון. אבל הוא קיבל את אדנותו של מי שעתיד לתת לו תורה. זה הכוונה. כלומר, הוא אומר, אני מוכן לקבל. יש לי מה לקבל ממך, אבל תגיד לי מה. זה הכוונה. איפה אנחנו? יפה. כי האדם מיוחד מכל הנמצאים, שהוא בעל בחירה רצונית לעשות מה שרוצה, ואינו כמו העליונים שהם עושים רצון קוניהם בלי שינוי וחילול רילוף כלל, רק עומדים על מתכונתם אשר נבראו, זולת האדם אשר הוא בעל בחירה רצונית לעשות. ולכך, אם לא היה מצווה במעשיו, היה הוא חלוק בתחתונים, כי היה רשות לעצמו ולא היה לו קישור וסדר בעידתו. ודבר זה, אי אפשר שיהיה האדם נבדל מן העילה ויהיה ברשות עצמו. כלומר, יוצא לפי זה, זה שהאדם הוא בעל בחירה חופשית, וזה הוא מהווה חריגה, כמו שהוא קורא לו חלוק. כן, הוא חריג. והחריגה הזאת עושה אותו רשות בפני עצמה. הוא עומד בפני עצמו, האלוה ודאי עצמאי, גם האדם עצמאי. חייב להיות שיהיה משהו שיקשור בין מי שבראו לבין בעל הבחירה. שאם לא כן יאמרו, כמו שיש אלוה בעליונים, כך יש אלוה בתחתונים. על זה אגב נאמר בתורה, ויאמר השם אלוהים, לא טוב היות האדם לבדו. אז רש"י מביא שם בשם חז"ל, שלא יאמרו כשם שאני יחיד בעליונים, כך הוא יחיד בתחתונים. ולכן צריכה להיות תורה. כי התורה מקשרת בין הרשות העליונה לרשות התחתונה. לא, זה לא טוב לבדו, כי אז אומרים שהוא אלוה.
תעשה לו עזר, בלי תורה,
כן, אני מבין. לכאורה מספיק שנעשה לו עזר כנגדו ופתרנו את הבעיה, נכון?
ואז לא יגידו שהוא יחיד בתחתונים.
נכון. אז לא יאמרו שהוא יחיד בתחתונים. כנראה שזה פתרון חלקי. מדוע? כי גם אחרי שנעשה לו עזר כנגדו חטא. נכון?
למרות שהיה לו עזר, הוא עדיין חשב שהוא אלוה.
משהו כזה, כן? כתוב, וייתם, הוא רצה לחזור למצב של להיות אלוה. וייתם כאלוהים. נכון? ככה אמר להם הנחש. טוב.
הוא אמר את זה לחווה. זה היא רצתה לחזור לאלוהות, לא?
למה? גם הוא השתכנע. עובדה שהוא אכל. כן. ואולי יאמר, כי האדם יכול נמצאים תחת רשות העילה, מצד שיכול לעשות בהם כרצונו להמית ולהחיות. ובדבר זה האדם תחת רשות העילה, אז מה אתה צריך להוסיף עוד משהו? הרי הקדוש ברוך הוא יכול להמית ויכול להחיות את האדם, אז בשביל מה צריך בכלל עוד איזה גורם שתולה את האדם בבורא? דבר זה אין לומר כלל. כי אם האדם תחת רשות השם יתברך, מה שיש בידו להמיתו ולהפסידו, אין זה מצד במה שהאדם הוא שכלי, כי כל הנבראים משותפים בזה. כלומר, זה שהקדוש ברוך הוא יכול להמית ולהחיות, הוא יכול לעשות את זה גם לחתולים. זאת אומרת ששליטת הבורא באה לידי ביטוי בצד החיוני, הבהמי של האדם, ואינו באה לידי ביטוי בצד השכלי שמיוחד לאדם. יש פה שאלה. שלום עליכם. הרי כתוב, אין עוד מלבדו. ואיך ייתכן תמיד לומר שהקדוש ברוך הוא ראש בעליונים ואדם ראש בכל התחתונים? האם אין כאן חשש לסילוק השם ולצמצומו רק בעליונים? זה בדיוק מה שאנחנו אמרנו. על מנת שלא יחשב שהקדוש ברוך הוא רק בעליונים ואדם הוא המושל בתחתונים לבדו, לכן יש צורך בצינור המקשר בין שניהם, כדי שיהיה גלוי שאין עוד מלבדו. הצינור המקשר הוא תורה מן השמיים. אלא מה תאמר, ככה מה ששואל המהר"ל, אולי את השליטה בא לידי ביטוי ביכולתו של הבורא להמית את האדם, אומר, זה לא מיוחד לאדם באשר הוא אדם. זה מיוחד לבעלי החיים כולם, באשר הם בעלי חיים, והאדם בכלל זה. הקדוש ברוך הוא יכול להמית כל בעל חיים שהוא רוצה, נכון? אני חושב בפרשת השבוע כתוב, לא, שהוא עשה דבר, מקנה כבד מאוד. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא, דבר כבד, כן, דבר כבד מאוד, כן, בשביל לא שתיתי את הקפה, זה כן, אז, טוב, בקיצור, יוצא לפי זה, שמה שהאדם מיוחד בו, דווקא השכל והבחירה, בזה לא תהיה שליטה של הבורא, אז יוצא שיש באמת פה רשות עצמאית, כביכול. לכן חייב להיות שגם תהיה פנייה של הבורא, אל שכל האדם ואל בחירתו, כדי שתתגלה השליטה האלוהית גם בזה. בסדר? כן.
ועדיין לא נפתרה הבעיה.
למה לא נפתרה הבעיה?
התורה היא עדיין, האדם יכול לבחור עדיין, למרות שיש פנייה מהבורא לאדם, האדם יכול לבחור שלא לקיים את
המצוות. מה אתה אומר? אם האדם שיעשה עבירה. הרי האדם יעשה עבירה, אז עד רבה, זה יותר קשה, נכון? נכון? בסדר. אבל הוא תחת החיוב. זה הכוונה. היותו תחת החיוב, זה כבר יוצר יחס. לכן גם כשהוא לא מקיים, זה עבירה, זה לא סתם. כלומר, לעשות עבירה כלפי משהו, זה להכיר בחיוב.
אבל גם לאדם יש אפשרות. רואים את זה שאדם פעם, שהוא פונה ראש לאלוהיו, ואפילו הוא מנסה לבטל את האפשרות, כלומר, האתאיסטיות, האפיקורסות, היא גם אפשרות שאדם בוחר.
נכון. אם האדם הוא אתאיסט, אז באמת תורה זה לא נוגע לו. נכון.
אז יש פה אפשרות לאדם, למרות שיש ציווי אלוהי, נכון. יש לו אפשרות לבטל את זה.
לכן חייבת להיות התגלות על מנת לבטל את האתאיזם. כלומר, בתקופה שבה יש התגלות של הבורא, אין אתאיזם בעולם. נכון? וזה שיש היום אתאיזם, זה חילול השם. אתה צודק, זה לא בסדר. זה לא בסדר. אתאיזם, לא בסדר.
אבל השם התגלה לכל העולם, הוא לא התגלה לכל העולם. גם כן לא
בסדר. השם נגלה לכל העולם, זו שאלה. מה? השם נגלה לכל העולם, אני לא מבין את השאלה. זה שהוא נותן את התורה לישראל בלבד, זה בכלל לא משנה, זה, 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 זה כמו שתגיד, פלוני דיבר לשון הרע. לא, לא, נכון, רק הלשון שלו דיברה. לא, הלשון היא הדיבור עבור כל, כל האדם כולו, כל הגוף כולו. כמו כן, רק ישראל קיבלו את התורה, אבל בשביל מי הם קיבלו אותה? או בשם מי הם קיבלו אותה? בשם כל העולם כולו. כיוון שאנחנו התוכיות, אנחנו הפנימיות של האנושות, כשאנחנו מקבלים את התורה, כל העולם מקבל אותה. ולכן, בזמן שהיו נביאים בעולם, סייסה, אתה יכול לענות. תגיד לו שאני לא פה. בזמן שהייתה נבואה בעולם, לא היה אפילו אתאיסט אחד. בכל העולם כולו. מקמצ'טקה ועד פטגוניה. בסדר? ומאלסקה ועד קייפ טאון. ואפילו בתסמניה. לא היו אתאיסטים. כן. היו עובדי אלילים, אבל אתאיסט לא היה. כלומר, זה מאוד מדהים. הנביאים כל היום מדברים נגד עבודה זרה. זה פונקט, כן? הוא לא יכול לאכול ארוחת בוקר אם הוא לא אמר משהו נגד עבודה זרה, הנביא, נכון? אף פעם אתה לא תראה, הנביאים מדברים נגד האתאיזם. סימן שהתמודדות כזאת לא הייתה קיימת, היא מהם.
עכשיו,
האם, אני לא מבין, האם אתה חושב שבני אדם, אבל תחפש בשאר התרבויות, כן, בלי הנביאים, מה שמתועד, מה שהגיע אלינו מהתרבויות העתיקות, אתה לא מוצא אתאיסטים. השאלה, האם אנשים היו טיפשים עד כדי שהם לא יכלו להעלות על הדעת את האפשרות, הזאת? ודאי שלא. הם דווקא העלו את האפשרות, כשהם פסלו אותה מיד. כי אי אפשר לפסול, אתה לא יכול להעלות על הדעת, דבר שהוא הפך המציאות הנגלית. כיוון שהאלוהות הייתה גלויה בעולם, לא עלה על דעתו של שום אדם לומר שאין אלוהים.
המקור שלה, זה הבעיה.
כן, ידעו את המקור, המקור הוא אינסוף. רק הם לא ידעו, כל הוויכוח הוא איך לעבוד אותו. או?
מה
שאלה
עכשיו אמרת, זה גם לפני בערך כשבוע, איזושהי שאלה שלי, ועדיין דברים לא תפורים. אז אמרת שאתה יכול להגיד שאתה יודע יסוד קודם, כן? מה שאנחנו יודעים היום זה על סמך מה שאנחנו שומעים ברדיו, טלוויזיה, תקשורת ועוד כל מיני דברים כאלה. וכמו שהיום היה גם פעם, אולי זה עבד קצת יותר לאט, אבל זה עבד. כן? ואז אני שאלתי, האם גם באלסקה או בכל מקום אחר ידעו, אבל לא ודאי, תראה את הסיפור רחב. באים אליה מועדים אחרי 40 שנה, אומרת, שמענו על קריאת ים סוף. אבל בשום מקום לא שמעו על קבלת התורה.
שאלה יפה. אתה אומר כך. יציאת מצרים, קריאת ים סוף, זה דברים שכל העולם שמע עליהם. על מתן תורה אף לא שמעו, נכון? נכון, יותר מזה, כשרחב מדברת על אלוהי ישראל, היא אומרת, שמענו אשר הוביש את מי ים סוף מפניכם, ושמענו מה שעשיתם לסיחון ולעוג. כן? ומלך, נמוגו כל יושבי הארץ מפניכם. אבל היא לא מציינת מה שיש בין קריאת ים סוף לבין מלחמת עוג וסיחון. סיחון ועוג. אז זה אומר שהיא לא שמעה. כן? שמעמד הר סיני היה איזשהו מאורע אינטימי, אפשר לומר, בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל.
וזה
בניגוד למה שאני אומר, שכל העולם שמע. תשובה. כל העולם לא ידע מה קרה בהר סיני. אבל האלוהות נגלתה אל כל העולם. ואז כל אחד קלט את זה באופן שלו. ולכן יש לך כל סיפורי המיתולוגיה בעולם כולו. אני אסביר ככה, המאורע הספציפי, מעמד הר סיני והתוכן הספציפי שלו, העולם לא ידע. כלומר, היית שואל, אפילו איזה כנעני, זה לא רחוק, מה קרה בהר סיני? הוא לא יודע. אבל, האם הוא חש את נוכחות האלוהות בעולם? התשובה היא כן.
מאותו רגע ואילך כאילו?
מאותו רגע ואילך. ואפילו קצת לפני, כי זה לא היה שבר במציאות, זה הייתה עלייה. לאט לאט נגלו האלוהים.
במדרשים שציפור לא צייצה,
כן, ציפור לא צייצה, אבל אבל זה באופן פנימי, לא באופן גלוי. כן? יש פה שאלה. אני שמח, אגב, שאתה חוזר לצפות בשיעורים, או לא יודע אם הפסקת לצפות, אז שאתה חוזר לשאול שאלות. ברוך הבא. איך אפשר להבין את הדבר שיאמרו האנשים שהאדם אלוה, ולכן ניתן לו עזר כנגדו, שר אם לא היה בורא לו עזר כנגדו, לא היו אנשים. אהה, מי אלה שיאמרו שיש לו, שהוא אלוה בתחתונים?
שהוא חסר את החצי מהכוח שלו.
כן, כן, מי הם האלו? מי הם אלו? הרי יש רק אדם אחד בעולם, אז מי הם אלו שיכולים להגיד שהוא אלוה בתחתונים? תשובה, המלאכים יאמרו את זה. כתוב במדרש שכאשר נברא האדם, טעו בו מלאכי השרת, ורצו לומר לפניו קדוש, כמו שאומרים לפני הקדוש ברוך הוא.
מה זה כפשוטו באמת?
מה כפשוטו?
באמת, התבלבלו ולא ידעו ברוך
הוא. למה לא?
ידע שור קונה, אבל לא ידעו מי יצר אותם.
כנראה שיש סיבה לטעות בזה.
איך?
אני אראה לך מה הסיבה לטעות בזה. כי האדם, ככה פחות מסביר הזוהר, כולל בתוכו את כל הבריאה כולה. אז כיוון שהוא כולל בתוכו את כל הבריאה כולה, אז הוא אדון העולם. הרי זה מה שבצלם אלוהים עשה את האדם, מסביר בעל נפש החיים, בצלם אלוהים, שנתן לו כוח ושליטה על כל העולמות. לכן אין פלא שהמלאכים יטעו בו. יותר מזה, חז"ל אמרו, עתידין ישראל, שיאמרו לפניהם קדוש, כדרך שאומרים לפני הקדוש ברוך הוא. אז כבר הם חשו באופן אינטואיטיבי את העתיד, כי הרי המלאכים הם לא שייכים לזמן, הם מעבר לזמן. אוקיי? טוב. ירמיהו אומר, כי חשו בשם ויאמרו לא הוא. והמלבים אומר, שלא האמינו בקיומו. יפה. אבל אני רוצה להסביר מה הכוונה לא להאמין בקיומו. מה זה אתאיסט יהודי? אתאיסט יהודי זה שונה מאוד מאתאיסט גוי. האתאיסט הגוי אומר אין אלוהים. האתאיסט היהודי אומר, אחד מתארי האלוהות זה שהוא לא קיים. כמעשה באותו קומוניסט, יהודי קומוניסטי מתבולל, ששלח את הילד שלו לבית ספר של גויים. חזר הילד, מה למדתם היום? למדנו שיעורי דת. כן, מה למדתם על דת? למדנו שיש אב, בן, ורוח הקודש, וזה הכל אחד. אז האבא כועס מאוד, הוא אומר, זה לא נכון מה שלימדו אותך, תדע לך שיש רק אל אחד, ובו אנחנו לא מאמינים. כלומר, זה אותו דבר. כי חשוב השם, ויאמרו לא הוא. כן. אגב, יש שיר מפורסם, האינטרנציונל, אתם עליו? השיר, מה? כן, ההמנון הקומוניסטי המפורסם, האינטרנציונל. אז שמה באחת הפסקאות יש שמה כפירה באלוהים, כן? אין אלוהים, אין אדון, אין קיסר, אין כלום. עכשיו, בגרסה ביידיש, שאני אמנם לא קראתי אותה בפני, אבל קראתי מישהו שכתב על זה, בגרסה ביידיש כתוב, אף אחד לא ימשול עלינו, גם לא אלוהים. כן. זה האתאיסט היהודי. עכשיו אני רוצה להסביר את הדברים יותר לעומק. ירמיהו חי בדיוק בתקופה של סילוק השכינה. ולכן מתחילה אז להתנוצץ האפשרות של ההכרה הזאת שאין אלוהים. בדיוק באותם הימים, קצת אחר כך, ביוון, הופיעו האתאיסטים הראשונים. עם סיום הנבואה, התחילו האתאיסטים. אחד הראשונים, האתאיסטים היה אולי הראשון, פרודיקוס. בזמנו של סוקרטס, היה פרודיקוס, הוא אמר שאין אלוהים, בכלל. אבל זה החידוש, אף אחד לא העלה על הדעת הדבר הזה, כן?
איך בתקופה כל כך קצרה זה היה, כאילו יש אלוהים ואין אלוהים.
איך פתאום עברו מיש לאין?
כן.
פשוט מאוד, כי זה התחיל להיות נכון. כלומר, כשיש גילוי שכינה, אז יש אלוהים, אין גילוי שכינה, אין אלוהים. ברור? כלומר, המושג המופשט, המטאפיזי של הסיבה הראשונה, זה חסר משמעות.
אבל לא אצל המסורת,
אז השאלה איך תלחס למסורת. פה אתה שואל פה שאלה יפה מאוד. מה עשו היוונים, או מה עשה העולם כולו, כשפתאום הוא חש את הסילוק הזה? אז בכל העולם כולו זה יצר טראומה פתאום. כן? איך אומר ירמיהו? השם עוזי ומעוזי. אליך יבואו ומנוסי ביום צרה. אליך יבואו כל. אליך גויים ירוצו. מאפסי הארץ. למור. שקר נחלו אבותינו. הבל ואין במועיל. כלומר, ירמיהו צופה את הדבר הזה. הוא אומר, הנה, עכשיו אנחנו מגיעים לשלב שבו כל הגויים יגידו, שקר נחלו אבותינו. מה זה שקר נחלו אבותינו? על העבודה זרה. ואז מה יש כן? אין אלוהים. זה מה שאומר ירמיהו. עכשיו, בעם ישראל היה חידוש. החליטו שהמסורת היא אמת, רק שהם פירשו אותה מחדש. כלומר, מה עשו חכמי ישראל, אנשי כנסת הגדולה? ברגע שהם ראו שהנבואה נפסקת. הם אמרו, אבותינו חוו חוויה שאנחנו כבר לא חווים אותה, אבל אנחנו נסביר בשפה אינטלקטואלית את מה שאבותינו קיבלו בצורה חווייתית. תהייתי? לעומת זה, בכל שאר העולם, אמרו, מה שאבותינו אמרו זה היה שטויות. הם היו ילדים קטנים, סוף סוף התבגרנו. ואז נולדו צינורות חדשים. הדתות, הפילוסופיה וכו'.
ובמה זה התבטא אצלנו ביהדות?
אצלנו זה התבטא בתורה שבעל פה. תורת המשנה, בתלמוד. זאת אומרת, עכשיו אנחנו מנסחים בצורה, בצורה אינטלקטואלית, את החוויה של אבותינו. אז כך שכשאנחנו לומדים תורה היום, אנחנו לא לומדים את התורה המקורית. אנחנו לומדים נגזרת. אנחנו מדברים על מה שאבותינו היו חווים. בסדר? כן. זה כמו טבח. טבח נעלה. ממסעדת יוקרה. עכשיו הוא נמצא במדבר, אין לו כלים. אין לו כלום, אין לו מוצרים. ובקשים ממנו, תגיד איזה דבר תורה, משהו. על מה הוא מדבר? מדבר על מה שהוא עשה אז במסעדה, אבל הוא רק מדבר. הם לא הרגישו שמשהו מעמד הר סיני, הם הרגישו נוכחות האלוהות בעולם. ברגע שהאלוהים נוכח, זאת אומרת נגלה אל בני האדם, אז כולם רואים אלוהות בכל. ולכן עושים אלוהה מהשמש, ועושים אלוהה מהמעיינות. כל העולם האלילי הוא עולם חי מאוד. מה? כן, כבר בימי אנוש זה היה ככה, אבל זה הלך והתחזק. כלומר, העבודה זרה הלכה והתחזקה דווקא עם, עם השרת השכינה בעולם. אני רוצה להסביר. התקופה למשל של, של איך קוראים לזה? של דור הפלגה, מגדל בבל. היא תקופה אתאיסטית גם כן. ויאמרו לאל, סור ממנו, ודע דרכיך לא חפצנו. כלומר, היה מאמץ קדמון, באיוב. כן, זה מדבר על דור הפלגה. באיוב יש פרק שמדבר על דור הפלגה, מה אני אעשה? יש אפילו פסוק ביוב שמדבר על מהפכת סדום ועמורה. יש אפילו פסוק ביוב שמדבר על קריאת ים סוף. דרך לעבור גאולים. כתוב, מה אני אעשה? זאת אומרת שספר יוב מדבר על דברים עתיקים מאוד. אז בקיצור, היה מאמץ קדמון בערך בזמנו של אברהם אבינו, של האנושות להשתחרר מן האלוהות. מה שאחר כך חזר על עצמו רק אחרי חורבן בית ראשון. תהיתי? יום. אז הייתה, אבל אחר כך יש לנו תקופה של בערך 1,000 שנה ויותר של השראת שכינה בעולם, ואז יש עבודה זרה חוגגת.
זה מוזר שכופרים באלוהים, בכל זאת בונים מגדל בבל כדי לעלות אליו.
להילחם בו.
להילחם בו, איך...
להילחם בו זה לא כדי לעלות אליו, זה לא שהם חשבו שהם...
לא, לא, נכון.
לא, ההפך.
אבל מאמין
איפה
קיים.
לא, 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 רק היוזם של המגדל ידע על מה הוא מדבר. נמרוד. הוא ידע על מה הוא מדבר. כל השאר לא הבינו כלום.
אהבה נבנה לנו, זה קבוצה שלמה.
כן, אבל מי זה שאמר את האהבה? וזה אכילם לעשות. וזה, חז"ל אמרו, זה נמרוד.
אבל...
טוב, אבל אנחנו למדנו קצת על מגדל בבל. אני חושב פה בשיעורים על בראשית. כן. טוב. אז אני כן זוכר, אתם כן זוכרים. איזה נחמה יש.
זה מסך נפשון, נמרוד.
כן, כן, בסדר, יפה, יפה שאתם זוכרים, אני שמח. זה סימן שכשאני מלמד, בכל זאת זוכרים משהו. טוב, אז איפה היינו? אז כן, אז כמו שאמרתם בצדק, האתאיזם זה לא בסדר. זה חילול השם. ולכן, איפה זה? ואולי יאמר כי האדם... אבל במה שהאדם, שהוא אדם שכלי מצד הזה, ראו שיהיה תחת רשות העילה. וזה לא יכול לבוא לידי ביטוי בזה שהקדוש הוא יכול להמיתו, כי זה שייך לצד הבהמי שלו, לא שייך לצד האנושי שלו. יש פה שאלה של עוד מישהו, יובל. מדוע בקדושה אנו אומרים, בקדושה אנחנו שהמלאכים אומרים על הקדוש ברוך הוא, קדוש. הרי בתורה כתוב, קדושים תהיו. ורשי אומר, קדושים תהיו, פירושים תהיו מן העריות. זאת אומרת שרק מי שפרוש מהעריות הוא קדוש. אבל אצל הקדוש ברוך הוא, מה שייך עניין של פרוש מהעריות? מה אתה אומר? לענות על השאלה הזאת או לא? למה? הרי היא מחוץ לנושא של השיעור. אז אתה אומר, לענות או לא לענות? מה אתם אומרים? לענות?
לא, לא לענות.
לא לענות? לא לענות. טוב, אז בואו נראה את השאלה הבאה. אבל הרב המלבים אומר שהם לא האמינו במציאות השם. ואיך אתה דוחה אותנו במקל? אומר זה ששאל מקודם. אז אני מסביר לך. האופן שבו הם לא האמינו בשם איננו האופן שבו היום אדם איננו מאמין בשם. אלא זאת מין דחיקה. זה כמו שהאדם... בא נגד משהו שנמצא בקרבו. זאת המשמעות. הרי זה הפסוק אומר, כי חשו בשם ויאמרו לו הוא. כן, לא אמרו אין אלוהים. כן. אז אני כן דוחה במקל, מה אני יכול לעשות? כי זה היה האופי של הכפירה של אותם הימים. או שמה תאמר, אם באמת התעקש לומר שזו כפירה במובן הרגיל של המילה, אז הכוונה שבגלל שהתחילה הנבואה לדעוך, שהסתלקה השכינה, אז אפשר היה לומר באמת שאין אלוהים. טוב. אז עבדתם? מה? הוא אומר לי לא לענות. כן, אבל יש פה ויכוח. מה אתם אומרים? עצבא, מי רוצה שאני אענה?
אני חושב, זה שהאינטרנט כלומר יורדים עלינו, שאנחנו חוצים לנושא,
ואני רוצה לשאול
שאלות,
מגיע משהו לענות
לו עכשיו.
לענות לו, לענות לו.
וואו. מה נעשה? טוב, אני יודע, אנחנו עושים פה משהו חריג, אנחנו כן נענה. אני רק רוצה להזכיר פשוט, לא, כי באמת יש פה איזו בעיה. שאנשים שואלים שאלה שהיא חשובה של עצמה, השאלה היא יפה. רק שהיא מחוץ לנושא. ולכן באמת הייתה לי התלבטות. כדי לא לבזבז זמן. מה? שישלח לי מייל. לא, אבל אני רוצה כן לענות. אבל אני רק מסביר שהייתה לי התלבטות בגלל הזמן שזה לוקח. אבל באופן יוצא מן הכלל, אני פשוט רוצה להעיר באופן כללי, גם לשואלים באינטרנט, לא לשאול שאלות שמחוץ לנושא הישיר, גם אם זה מזכיר משהו שמזכיר, אבל בכל זאת, עכשיו נענה. לגבי קדוש, זה שאומרים לפני הקדוש הוא קדוש, זאת ההוכחה שזה לא נכון שקדוש פירושו פרוש מן העריות. הרי הוא שאל, קדוש פירושו פרוש מן העריות, אז איך אומרים לפני הקדוש הוא קדוש? הרי הקדוש ברוך הוא לא צריך להיות, מה שייך זה הקדוש ברוך הוא להיות פרוש מן העריות. לא שייך, נכון? אז זאת ההוכחה שבאמת המילה קדוש, אין פירושה פרוש מן העריות. אז למה הרשי אומר את זה? כי לא יודעים לקרוא את רשי. פשוט לא יודעים לקרוא את רשי. הרי לכאורה, אם נלמד את הרשי הזה כמו שצריך, מה בדברי רשי שם? מה בפסוק לכאורה מורה על דברי רשי? רשי אומר, קדושים תהיו, מפרש רשי, פירושים תהיו מן העריות, שכל מקום שאתה מוצא גדר ערווה, שם אתה מוצא קדושה. איפה רש"י מצא עריות? הפסוק לא מדבר על עריות בכלל. אלא מה? איפה יש כן עריות בתורה? לא, בפרק לפני כן בדיוק. בסוף פרשת החרמות, הרי זה התחיל את פרשת קדושים. כל הפרק הקודם, פרק י"ח בפרשת החרמות, הוא רשימה של דיני עריות. מיד אחר כך, קדושים תהיו. אומר לך רשי, מכאן אתה לומד מהסמיכות. פירושים תהיו מן העריות, כלומר תקיימו את מה שכתוב בפרק י"ח, ואז אתם תהיו קדושים. כי כל מקום שאתה מוצא גדר ערווה, שם אתה מוצא קדושה. מכאן שגדר הערווה איננו הקדושה. אלא אם האדם לא יהיה גדור מן העריות, הוא לא יגיע לקדושה. אבל הקדושה עצמה היא משהו אחר. מובן? זאת אומרת שזה לא ההגדרה של הקדושה, אלא זה התנאי של הקדושה. ולכן צריך לקרוא את רש"י בשלמותו. לא להגיד, קדושים תהיו, פירש רש"י, פרושים תהיו מן העריות, נקודה. רש"י ממשיך, שכל מקום שאתה מוצא גדר ערווה, שם אתה מוצא קדושה. יוצא שפרושים תהיו מן העריות, זה לא ההגדרה של הקדושה. כן, בבקשה. מה?
זה רק אחד התנאים בשביל להגיע
לקדושה. זה מה שרשי אומר בעצם. כלומר, קדושים תהיו, זה כאילו, רשי בא להסביר למה זה סמוך לפרשה הקודמת. כי אם תהיו פרושים מן העריות, בסוף תגיעו לקדושה.
למה הוא לא כתב למה
נשמח? כי רשי חשב שאנחנו יודעים לקרוא אותו. אני חייב יותר מזה. רשי חשב שכשלומדים אותו, קודם קוראים את הפסוקים. הוא לא ידע שלומדים ישירות אותו. טוב. השאלה היא, ואיך רשי לא ידע שאנחנו כאלה? אין שאלה. לא, הוא רצה, הניח לי מקום להתגדר בו. טוב. איפה אינה?
דבר זה אין לומר כלל.
אתה רואה, אני גם מבולבל פה.
עד תחת רשות העניין.
נכון. לא, יש פה כמה פעמים.
כן, דבר זה אין לומר כלל.
כן, דבר זה אין לומר כלל. כן, שרק היכולת להמית. זה השלטון. כי אם האדם תחת רשות השם יתברך, מה שיש בידו להמיתו ולהפסידו, אין זה מצד מה שהאדם הוא שכלי, כי כל הנבראים משותפים בזה. אבל במה שהוא אדם שכלי, מצד הזה, ראוי שיהיה תחת רשות העילה, ואי אפשר שיהיה זה, רק כאשר נתן לו התורה. שעל ידי התורה, האדם, במה שהוא שכלי, תחת רשות העילה אשר ציווה עליו, שיהיה הנהגה שלו בעניין זה. ואם לא כן, אין האדם במה שהוא מיוחד בעל שכל תחת רשות העילה. רק הוא תחת העילה במה שהוא משותף משאר התחתונים. כלומר שהקדוש הוא יכול להמיתו או להחיותו, לא במשהו מיוחד מבין שאר הנמצאים, שזה שכלו. ולכך, כאשר הוא בן י' ג' שנה, שאז האדם בעל שכל ודעת והוא בעל מעשים, נצטווה והוא תחת רשות העילה מצד זה. כלומר, אז הוא נהיה בר מצווה. מה פירוש בר מצווה? בר ראוי. כן? כמו שאומרים בר ההכי. כן? אז הוא ראוי להיות מצווה. נקרא בר מצווה. כן, בן, אבל מה זאת אומרת? כלומר, מישהו, אתה אומר, מישהו שהוא בן מוות, למשל. מה פירוש בן מוות? שהוא ראוי למו. כן? אז המילה בן או בר, משמעותה, ראוי ל. כן. ואולי, יאמר עם כל זה, הרי הבחירה היא באדם לעשות רצונו כאשר ירצה. יש פה שאלה, שאלה שלך. הרי אדם יכול גם לעבור עבירה. אז למרות שהוא קיבל תורה, עדיין אינו תחת רשות העילה, כיוון שהוא יכול לעבור עבירה. נכון? שאלה טובה? כי דבר, אז הוא אומר, אין זה שאלה. טוב? אין זה שאלה. טוב, אז זה לא שאלה, לא נעני. לא, נסביר. כי דבר זה מצד היצר שבו, הוא כבר אמרנו, כי גופו שבו, יצרו, הוא תחת העילה להמיתו ולהפסידו. כלומר, נכון, מצד מה היצר הרע? מצד הגוף. על הגוף, כבר אמרנו שהשם יכול להמיתו. אז מלא, הוא תחת שלטונו. מכל צד סגר אותו. ובזה משותפים כל הנבראים, אבל מה שהוא תחת רשות העילה, מצד שהוא אדם שכלי, אי אפשר לומר כן, רק מצד שגזר על האדם גזירת מצותיו, ולפיכך, מלבד כי התורה מן השמיים הוא מבואר בתורה ועל ידי הנביאים, בערו חכמים בחוכמתם לכל באי עולם, כי התורה מן השמיים מופת חותך, כמו שדיבר בסמור והם דברים אשר אמרנו. זאת אומרת, כל זה, שלושת ההוכחות שהוא הביא כאן המהר"ל, הן הוכחות על דרך השכל. דבר נוסף, יש לנו ראייה מהמסורת ההיסטורית. כלומר, מבחינת המסורת ההיסטורית, אכן אנחנו יודעים שניתנה תורה לאדם מן השמיים. דבר שלישי, ההוכחות השכליות, הפילוסופיות שהובאו על ידי המהר"ל, גם הובאו על ידי חכמי ישראל, כפי שיבואר בהמשך. מסורת היסטורית בידי עם ישראל. כן, זה נכון, זה רק אצלנו. איך אמר פעם פסקל? פסקל היה חכם נוצרי מלפני 400 שנה. הוא היה גם איש מדע ופילוסוף. אדם בהחלט נעלה מהרבה בחינות. אז הוא כתב לעצמו רשימות קצרות שהוא לא הספיק לערוך אותם לכדי ספר, אבל בכל זאת פרסמו את זה בתור ספר, נקרא הגיגים. דרך המחשבות שיש לו. מה? או הגיונות, הגיונות. אני לא חושב שמתרגמים את זה. הגיונות, למה? או מחשבות. אז יש לו כמה סעיפים קטנים שם הוא מדבר על הוכחת הדת. בבחינתו הדת זה הנצרות, כן? אבל נקודת המוצא שלו, הוא רוצה להוכיח את הנצרות דרך היהודים. ואז הוא כותב כמה דברים על עם ישראל. הוא אומר, יש איזה, באיזושהי פינה של העולם, ככה הוא קורא לזה, ישנה קבוצת אנשים הטוענת שהאמת איתם לבדם, ושכל העולם כולו טועה. כוון ליהודים. מציאותו של העם הזה מתמיהה אותי, משום שאני רואה שלמרות שפלותם הם ממשיכים להתקיים. דבר נוסף, אני מסתכל בתורה שהם טוענים שהיא אצלה מן השמיים, ואני רואה אותה שלמה ומבוארת בכל. כך שהעתיקה בחוקות היא גם המושלמת שבכולן. דבר שלישי, זאת היא קבוצה שטוענת שהאלוה נגלה אליה. הוא אומר, ואם אי פעם נגלה האלוה אל בני האדם, עליהם יש לפנות כדי לקבל את המסורת על כך.
אם כל זה, איך הוא
נהיה נוצרי? איך הוא נהיה נוצרי? אז הוא מסביר את זה בהמשך. איך הוא היה נוצרי? מה?
איפה הגילוי להוא?
אז איך זה עובר אחר כך לאותו האיש? אז הוא, טוב, הוא נכנס אחר כך לכל הטענות הקלאסיות של הנוצרים, איך שהוא מנתח את הפסוקים בישעיהו ובירמיהו וכו', וכו', כידוע, כן? מי שמעוניין בקצת תיאולוגיה נוצרית יכול לקרוא את ההגיונות של פסקל וללמוד קצת מה זה נפש נוצרית. טוב. אתה אומר, עם כל הכבוד לו, הוא לא היה אדם אמיתי. נגיד ככה, הוא היה מתוכנת באופן כזה שהוא לא יכול היה לקרוא את זה אחרת. זאת אומרת, מאוד מעניין, הוא קורא פסוקים, למשל בישעיהו, וכל פעם שכתוב קדוש ישראל, הוא שוכח לתרגם את זה. הוא מתרגם בצרפתית, כן? אז הוא מתרגם את הפסוק כולו, המילה קדוש ישראל, טק, נעלמת. מעניין. זה כאילו, יש לו בג כזה. כן. תמיד אומרים, אין לו מלבדו. אז מה עם חטאי האדם? אם הוא אינו, אז מי חוטא? אם נקבל את האין עוד מלבדו כפי שאתה מפרש אותו, כי אפשר לפרש את הביטוי הזה בכמה אופנים, אין עוד מלבדו. אין, הרי זה לקוח מספר דברים, נכון? אתה הוראת לדעת כי השם הוא האלוהים, אין עוד מלבדו. זהו, אין עוד מלבדו אלוה, ככה אפשר להגיד, כן? אבל...
זה הפשוט,
כן, נכון, זה הפשט. אבל השואל כאן, כנראה מושפע מתורת החסידות. האינטרפרטציה החסידית אומרת, אין עוד מלבדו, יש רק אלוהים. רמח"ל, יש לו משהו קצת קרוב לזה. הוא אומר, הרצון היחיד האמיתי בעולם הוא רצון האלוה. שאין עוד רצון אחר.
זה גם בעיה.
נכון.
כל התיקים שואלים שם.
רגע, אז אם זה נכון, ככה שואל השואל היקר. אבל אז יוצא לפי זה שבאמת, החטא של האדם איננו חטא. נכון. מצד ההכרה בזה שאין עוד מלבדו, אין גם חטא לאדם. זה נכון. זה גם אדם הראשון טען את זה, גם קין טען את זה. זאת אומרת, אם אנחנו מקבלים ברצינות אין עוד מלבדו, אז גם אין חטא.
אז מה עושים כל הדברים הלא בסדר?
אז כל מה שלא בסדר הופך להיות בסדר. אז מצד מה? לפי זה מחקנו את כל המוסרים שבעולם. זה מה שהשואל אומר, והוא צודק. זאת אומרת, אם אתה אומר, הכל זה אחריות שלו, לא אחריות שלי, אין בחירה חופשית גם, נכון? אפשר לסגור את הבסטה ולעשות עבירות כל היום, למה לא? אומרים ששרים זה טעים, אני לא יודע. לא יודע. זה באמת טעים? לא יודע. טוב, אל תגלה. עכשיו, אז זה באמת תשובה. כל מה שאנחנו אומרים שיש טוב ורע, ושיש ציווי ועבירה וכדומה, זה מצד זה שהבורא מסתיר את זה שאין עוד בלבדו. מהצד הזה יש כל העבודה של התורה וכו'. וגם זה אמת, שכך רצה הבורא לסלק את נוכחותו. כפי המבואר בנפש החיים שער ג'. שאלה. סליחה ששאלתי שאלה שלא הייתה קשורה לנושא, מחילה על ביטול תורה או כיוצא בזה מהרב ומהציבור היקר. התשובה של הרב הועילה מאוד לנשמתי. כיף לשמוע את חוכמתו של הרב. אתה לא צריך לבקש סליחה ששאלת השאלה שקשורה לעניין. כי יכולתי, א', לענות לך בקצרה, או להגיד אני לא אענה והייתי עובר הלאה. אבל אני עשיתי מזה עניין שלם, צימס שלם. למה? כי אתה הועלת לי. כי רציתי פשוט ללמד פה עיקרון פדגוגי בשיעור. אז מה? חוץ לזה זה קצת מוריד את המתח של החבר'ה, מדי פעם צריכים איזו בדיחה באמצע, כדי לקלוט את הדברים יותר לעומק. אז תודה רבה ששאלת השאלה שלא קשורה לעניין. נשאר כוחך, ירבו כמותך שואלים שאלות לא לעניין. כן. טוב. מה אתה אומר? כן, אז מה שאתה אומר, אתה בהחלט הולך בכיוון של הרב קוק ביחס לשאלה הזאת, שכל זמן שהאדם חוטא, אז מה שגובר זה דווקא הצד של היותו בעל בחירה. וכאשר האדם חוזר בתשובה, כיוון שחזר בתשובה, כלומר ניתק את עצמו מן הרצון לחטוא, אז אנחנו יכולים לגלות לו שכל מעשיו על פי השם. נכון? זה מה שהתכוונת, זה בהחלט נכון, ואני שמח שקראת את החוברת שלי. עכשיו, האמת היא שהדברים האלה נאמרו על ידי יוסף הצדיק בעצמו, נכון? בהתחלה יוסף אומר, אני יוסף אחיכם, אשר מכרתם אותי מצרימה. אז יש פה במילים האלה, האשמה גדולה. אומר, אתם מכרתם אותי, עשיתם עבירה. אחר כך אומר, ואתה אל תעצבו כי מכרתם אותי הנה, כי למחיה שלך אני אלוהים לפניכם. כלומר, זה טוב ששלחתם אותי. כלומר, נכון שאתם מכרתם, אבל זה טוב שמכרתם. אז זה עשיתם מצווה.
רק באותו רגע הוא הבין את זה.
רגע. אחר כך, מיד אחר כך הוא אומר, ואתה, לא אתם מכרתם אותי הנה, כי האלוהים. אז בכלל לא אתם עשיתם. אז תחליט, יש פה שלוש השקפות עולם, סותרות, בתוך אותו נאום. אז אתם מכרתם אותי הנה, כשאתם רציתם את זה והייתם, עוד לא חזרתם בתשובה. עכשיו שחזרתם בתשובה מהיראה, כשאדם חוזר בתשובה מהיראה, אומרים לו, תשמע, לא, לא, זה השגגה, זה בסדר מה שעשית. אחר כך, כשאדם חוזר בתשובה מהאהבה, אומרים לו, זה בכלל לא אתה עשית. זה בכלל. כן, זה הופך להיות הנהגת השם. היא מתבטלת, כן, לפי זה. התשובה מבטלת את הבחירה החופשית. יש פה שאלה. מה קורה בגיל 13, שאז האדם נעשה בעל שכל ודעת והוא בעל מעשים? נו, אז באותה שעה, הוא ראוי גם לקבל תורה. זה בדיוק מה שאמר המהר"ל. כן, אבישי. נכון, אבל אז אסור לגלות לו את זה. הבחירה החופשית, זה הסוד של הידיעה והבחירה. זה מה שהרב שם מסביר שם בתחילת הפסקה, שאף על פי שיש ידיעה אחרי התשובה ובחירה לפני התשובה, אף על פי כן תמיד יש ידיעה ואף על פי כן תמיד יש בחירה. לא, כי הרב שם מסביר שכל ההחלטה הזאת, לומר שכל המעשים שלו הם מאת השם, זה רק לגבי המעשים הרעים. לעומת זה, המעשים הטובים הם גילוי של החופש שלו. כן?
מה
לגבי מישהו דתי? מה? אני לא יודע מה אתה מתכוון מישהו דתי. מי שלא עשה עבירה. מי שלא עשה עבירה. אתה מתכוון, נכון?
אז זה הבחירה שלו.
אז זה הבחירה שלו. לא מדובר בתשובה שלנו, זה לא מה שאנחנו קוראים היום לחזור בתשובה, להפוך מחילוני לדתי. מדובר לגבי ביחס לעבירה ספציפית. כן. שאלה, יש פה גם שאלות של תלמידים.
אם המציאות, לא מבחינת האדם, מבחינת הבורא, שהכל, שאין באמת בחירה, אלא שיש ידיעה, כלומר שזה הכל מאת הבורא, גם המעשים הרעים.
נכון.
אז נגיד האדם לא חוזר בתשובה. נו. בוא נגיד, אדם שמגלים לו, מה זאת אומרת שמגלים לו? זאת אומרת שבאמת מצד עצמו, לא מצד עצמו, מצד הבורא, באמת...
נכון, נו, אז מה?
רק כשהוא...
הבנתי את זה.
מבחינתו,
כן,
נו. יש בחירה, אבל כשהוא מתבטל, מבחינתו מתבטל, כלומר שהוא מפסיק, שמפסיקה להיות, מפסיק לחיות, כמו שהוא נפטר וכבר אין לו עניין של בחירה, אז מה המציאות אז? כלומר... עד עכשיו זה היה עניין סובייקטיבי.
אדם בוחר בטוב, מגיע לו שכר. בוחר ברע, מגיע לו עונש. ומתחשבנים אחרי המוות.
אבל הרב אמר שמבחינתו רק יש בחירה.
נכון. נו.
ומצד המציאות...
והבחינה שלו לא ממשיכה אחרי מותו?
מבחינתו.
מבחינת עצמו, סירה, אבל מבחינתו, זה לא דבר שממשיך גם אחרי מותו?
כלומר, זה שהרב אומר שיש בחינתו, אז זה כבר עניין של בחירה. כלומר...
זה יש. נאמר ככה, זה מה שמסביר שם הרב. האדם נידון על רצונו, כלומר ההזדהות שלו. הרי קין שאל, הרי השומר אחי אנוכי, אתה הרי רצית שאני ארוג את הבל. כי אם לא היית רוצה, היית מונע ממני להרוג אותו. אז למה נתת לי להרוג אותו? סימן שרצית. אומר לו הקדוש ברוך הוא, בסדר, אני רציתי, אבל אתה, למה אתה רצית?
נכון, אבל כשאמרים שהם בחירה, זה גם הרצון שלי שנובע ממני.
לא.
הוא לא באמת נובע ממני.
לא, לא, הרצון שלי באמת נובע ממני. רק המעשה היה כפוי. אז מה, היו הרבה גויים שאמרו כך בעבר, ולא קיבלו את היהדות. הראשון, בלעם. אבל היום לא חושבים שהחוקים שלנו שלמים, אלא אף פרימיטיביים. נכון, אני לא אמרתי שפסקל צודק, אני רק אמרתי מה שהוא אמר, מה יש? טוב, בבקשה.
מה שאמר...
אלעד.
אלעד.
כן.
הוא מסביר לכל הרצון,
אבל
הרצון הוא כן אלוהי, הוא כן איזשהו מקור מי שמגיע מלמעלה.
נו.
ולכן צודק
אלעד,
מה שהוא שואל.
שמה, שגם הרצון שלי הוא מאת השם. נכון, אבל זה לא, אני לא מכיר בזה. כלומר, אם אני מכיר בזה שהרצון שלי הוא כולו אלוהי, אז זה משהו אחר לגמרי. אבל כל זמן שאני לא מכיר בזה שהרצון שלי הוא אלוהי, אלא הוא מיוחס אליי, אלא אני שלי, אז אני צריך לתת את הדין עליו. אלא? ויש לי הרי הכרה של אני שלי, הנפרדת מהשאר.
המודע כאילו.
המודע, כן. במודע שלי, אני רצון אחר מאשר הרצון האלוהי. טוב. שוב אמרנו. ובעמוד נון גימל, כן. ואם יאמר, בשורה 4, כן. ואם יאמר, כי אף בלא נתינת תורה מן השמיים, הרי האדם תחת רשות העילה מצד שהאדם מכיר את האלוהים בשכלו ומקבל אלוהותו. כן, זה קצת דומה לשאלה של אסף ששאלת מקודם. הרי אברהם אבינו קרא לקדוש ברוך הוא אדון, למרות שלא הייתה לו תורה. אז עצם זה שאני בשכלי מגלה שיש אלוהים, זה עצמו קישור של העלול אל העילה. לא צריך גם תורה מן השמיים בשביל זה. לא נקרא דבר זה שהוא תחת רשות השם יתברך, כאשר האדם מקבל מעצמו, אם לא שגזר עליו העילה. כן? הרי זה יוצא לפי זה שזה אלוהים שאתה יצרת, לא אלוהים שיצר אותך.
גילית.
בסדר, כמו שאני מגלה את אמריקה. לא ידעתי שיש אמריקה, עכשיו אני מגלה שיש. האם זה יצר איזשהו קשר עצמי לבין היבש עדיין? לא. וזה עיקר הפירוש מה שאמרו ז"ל, שקפה עליהם השם יתברך הר כגיגית ואמר להם אם אתם מקבלים התורה מוטב אם לאו שם תהיה קבורתכם, ולמה הוא צריך? הרי כבר קדמו נעשה לנשמע, או כמו שהתבהר עוד דבר זה. כלומר, יש פה שאלה מפורסמת, כן? התוספות כבר שאלו את זה. למה הקפה עליהם הר כגיגית? איזה כפייה צריך? הרי אמרו נעשה ונשמע. לפחות לפי דעת רש"י שנעשה ונשמע היה לפני הכפייה. כן? שאלה טובה. התוספות ענו תשובה שלא מספקת את המהר"ל, והיא שמה היו חוזרים בהם כשרואים את האש הגדולה. כך אומרים התוספות. אתה צריך להבין מה התוספות מתכוונים. מה זה כשהיו רואים את האש הגדולה? זה גורם לחזור בו? מה? לא, אבל שהיו חוזרים בהם. הבנת את השאלה של התוספות? תאו. אז מה השאלה? אז למה צריך לכפות? כן. תשובת התוספות היה צריך גם לכפות, כי לא היה מספיק נעשה ונשמע. למה? כי כשהם היו רואים את האש הגדולה, היו חוזרים בהם. מה זה האש הגדולה? היו מפחדים מהתוצאות של החטא. זו הכוונה. מה זה האש הגדולה? נכון. לכן, כדי שלא יחזרו בהם כשרואים את האש הגדולה, לכן קפה עליהם הר כגיגית. כך אומרים התוספות. המהר"ל לא מקבל את זה. יש מספר מקומות שהוא מביא את דברי התוספות האלה וחולק עליהם. פה הוא לא מביא את דברי התוספות, אבל הוא מתכוון לחלוק עליהם בכל מקרה. לפי המהר"ל, הכפייה הייתה כדי להורות על כך שהתורה היא עצמית לאדם, ולא דבר שתלוי ברצונו אם כן יקבל או לא יקבל.
עצמית היא
לא.
מה? עכשיו גם אני אגיד
שהיא עצמית מעצם הכפייה. זה בדיוק מה שאני אומר. היא עצמית מבני עצם הכפייה. זה מה שהוא אומר. כן. וזה עיקר הפירוש, מה שאמרו ז"ל, שקפה עליהם הר, השם יתברך הר כגיגית, ואמר להם, אם אתם מקבלים את התורה מוטב, אם לא שם תהיה קבורתכם, ולמה הוא צריך? הרי כבר קדמו, או קדמו נעשה לנשמע, וכמו שיתבאר עוד דבר זה, אבל אין ראוי שיהיה קבלת התורה מעצמו של אדם, שבזה לא היה לגמרי תחת רשות העילה, והאדם הזה ראוי מצד שכלו שיהיה תחת רשות העילה, עד שהעולם אחד לגמרי. ואי אפשר שיהיה זה רק בגזרה ובהכרח. כלומר, צריך לאחד את העולם, כן.
בעצם התשובה נותנת אפשרות לאדם להאמין שמה שהוא עשה עד עכשיו, זה לא מצד באמת רצונו, אלא מצד
הקדוש
ברוך הוא. וכשמגלים לאדם, כשהוא במצב לא של תשובה, במצב של חטא, מה שהוא עושה זה לא מצד
בחירתו,
אז אין לו אפשרות בנפש לקבל את הדברים.
יפה, זאת אומרת, אם האדם, כשהוא בחטא, ישמע שמה שהוא עושה זה רצון השם, אז הוא יהיה שבתאי. אז הוא יעשה עבירות לכתחילה. לא יכול לצאת מזה לעולם. זה אולי גנוז בביטוי, האומר יחטא וישוב, אין מספיקין בידו לעשות תשובה.
אין לו יכולת.
כן, כי הוא רוצה כבר לשוב בתוך החטא, ואז יוצא שהוא נותן גושפנקה לחטא. אז זה משקיע אותו יותר, כן.
איך בנס פורים חזרו וקיבלו?
לכאורה זה סותר. איך בנס פורים חזרו וקיבלו? הדר קיבלו בימי אחשוורוש. למה זה סותר?
אמרנו שאדם נמצא לעצמו כאילו...
כן, אבל כיוון שכבר נכפה, אז קבלתם את התורה היא מצד הכפייה ולא מצד שחזרו וקיבלו. מה?
טוב. מצד אהבה אפשר להגיד, תוספות.
תוספת, כן, תוספת אהבה. ודבר זה אומר המהר"ל, הוא מופת ברור... לתורה מן השמיים, שאי אפשר בלא זה, כי על ידי זה האדם הוא מסודר תחת העילה. ועל דבר זה, סובב כל נתינת התורה, וכמו שיתבאר. ואז, מתוך כך, מביא המהר"ל סדרה של דברי חז"ל, שמסבירים את מה שנאמר עד עכשיו בדרך השכל. שלום.